הרגע היחידי שהרגשתי בודדה, זה בכנסת, ויושבים כל יש עתיד, ואז כל ישראל ביתנו, ואז כל מרץ, ואז אני, כאילו, וכולם מסתכלים עלייך במבטים מוזרים כאלה של, את צריכה למצוא את המקום שלך.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאנשים, לאירועים ולרעיונות שמאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם, כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא. אנחנו כמה ימים לפני הבחירות הרביעיות בשנתיים האחרונות, ואין לי, ונראה לי שלאף אחד בעצם מושג מה היו התוצאות. אבל ערב הבחירות מסתמנת בחודש האחרון ווינרית די ברורה, וזאת לפחות כרגע מרב מיכאלי, שאותה שמענו בפתיח של הפודקאסט. תראה מה זה גיא. רק לפני שנה היא הייתה בדרך החוצה מהפוליטיקה, כשהיא מסרבת להיכנס לממשלת נתניהו בניגוד לחבריה למפלגה, איציק שמולי ואמיר פרץ, היא מצאה את עצמה חצי בחוץ. מרבית חברי המפלגה תמכו במהלך, והיא נותרה חברה די מנודה במפלגה מפוררת, בלי חברים, בלי דרך, בלי תומכים ובלי עתיד. ואז, מהמקום אולי הכי נמוך שבו היא הייתה, מאז הצטרפה לפוליטיקה, היא זינקה. נלחמה על קיום פריימריז וניצחה, מתמודדת מול כוחות גדולים וחזקים ומביסה אותם. ואחרי שכבשה את מפלגת העבודה, היא מסתערת על היעד הבא ומצליחה להחזיר חיים למפלגה החבוטה שבראשה היא עומדת ולטפס לאט לאט במעלה הסקרים. בעוד קצת פחות משבוע נוכל לדעת אם לסיפור הסינדרלה הזה יהיה סוף טוב או שהיא שוב תתרסק.
ענת, אני לא בטוח שזה סיפור סינדרלה, חסרה לי כאן כרגע אמא החורגת המרשעת והנסיך.
מה זאת אומרת, איציק שמולי ואמיר פרץ.
נכון, אז אנחנו תכף נשמע.
ואבא מרשע והחורג.
כן, חבל שזה פודקאסט ולא רואים את החיוך על הפנים של מרב, אבל אולי נשמע ממנה היום באמת.
והנסיך הוא בנימין נתניהו.
מי האמא החורגת ומי הנסיך, נשאיר לה את זה. מרב מיכאלי לא הגיחה משום מקום כמו סינדרלה, בכל זאת היא נמצאת בזירה הציבורית כבר 35 שנה, בעצם מאז שהיא הייתה חיילת בגלי צהל, אבל אין ספק ענת שהחודשיים האחרונים היו תפנית די חדה בקריירה הפוליטית שלה, שדשדשה בחודשים שקדמו לסיפור הזה. השנתון שלה, ילידי 65-66, הם היום די דומיננטיים דווקא בפוליטיקה הישראלית. מרב מיכאלי מתמודדת במידה רבה לא רק מול מצביעי מרכז שזלגו לכחול לבן, לליברמן ולגדעון סער, אלא גם מול ניצן הורוביץ, שהוא רק מבוגר ממנה בשנה. נציג נוסף של הדור הזה יהיה כאן מיד אחרי מרב מיכאלי. בוא נשמע.
ביבי רוצה שגנץ יעבור. הוא לא רוצה את מרץ, הוא רוצה את גנץ, כי מרץ לא שותפה שלו וגנץ כן.
זהו אלוף בן, עורך הארץ, הוא בעבר הכתב המדיני של העיתון. איתו לא נדבר על השמאל, אלא בעיקר על נתניהו, וכיצד השתנתה ומשתנה כל הזירה הפוליטית בישראל בעשור האחרון. נתחיל מיד אחרי הפרסומת הזאת.
פליטים ומבקשי מקלט, בגץ ומחאות, דמוקרטיה ומשילות. לא תמצאו אצלנו כותרות סנסציוניות או תשובות חד משמעיות, ואולי אפילו ממש, אבל ממש לא תסכימו איתנו. אבל אם הציתם את ההתלהמויות בטוויטר ואתם מוכנים לחשוב לעומק על מה שקורה סביבנו, שימו פליי על קצה הקרחון, פודקאסט חדש מבית אביחי, המתבונן במחלוקות העומק בישראל, דרך זכוכית מגדלת, קצה הקרחון, השאלות הבוערות ביותר שעל סדר היום הציבורי, להאזנה בספוטיפיי ובאתר בית אביחי, האזנה נעימה.
שלום מרב.
שלום ענת ושלום גיא.
איך את מסכמת את השנה המטורפת הזאת שעברה עלייך?
אני עוד לא מסכמת אותה, אני בעיצומה, אני ממש בשיא הטיפוס בעלייה, איך לומר, ואני, את יודעת, מחזיקה חזק, אני מאושרת שמה שכל כך התעקשתי עליו היה נראה לרוב הציבור, ממש באמת חסר סיכוי ומופרך במיוחד, אני מאושרת מזה שזה הצליח עד כה, ואני עושה מאמצים גדולים שזה יצליח יותר ממה שזה נראה, ואת יודעת, זה יהווה את נקודת הפתיחה לדבר הגדול שאני רוצה.
אז אני רוצה רגע לקחת אותך אחורה, ל-26 באפריל 2020, בחוץ משתוללת מגפה, ובתוך הבית הפוליטי שלך, הפיכה. בניגוד להצהרות שלהם, הם מובילים בעצם בהצלחה, מהלך של כניסה לממשלת נתניהו, ברוב של 64%, את נשארת בחוץ, מתנגדת כמעט יחידה, כתבת פוסט מאוד נרגש בפייסבוק על המהלך, אבל לא חשפת מה עבר עלייך ברמה האישית. אז אולי תספרי עכשיו, מה את מרגישה?
קודם כל, את יודעת, בואי, א', הייתי, אני מזכירה לכם, בבחירות 2020, הסיבוב הראשון, הייתי בחוץ. 3 חודשים הייתי בחוץ, פרחתי, חבל על הזמן, היה כיף, חלום. עם כל הכבוד.
אוקיי, אז את נוסעת בדרך הביתה, מה עובר לך בראש? למי את מתקשרת? מה את אומרת?
יש לי מעגל יועצות ויועצים, זה לא ככה, זה כל הזמן אונליין. יש לי מעגל קטן של יועצות ויועצים, חוץ מהצוות הנפלא שלי, שהוא גל ושני ו... יש ליאור שליין, יש...
ליאור שליין.
יש שתי חברות...
קשרים לליאור שליין.
מאוד טובות, ויש עוד שני חברים מאוד טובים, שהם הגרעין של ההתייעצות, וזה כל הזמן.
אוקיי.
זה אמר ככה, זה אמר ככה.
ומה את אומרת להם?
הם גם מעדכנים אותי.
מה את אומרת להם? בגדו בי?
לא. חלקם חשבו כל הזמן שזה מה שיהיה. וזה כזה, אוקיי, אז את יודעת, אז אכן צדקתם, זה מה שקרה. לא, זה התייעצות הרבה קונקרטית, ויש הרבה לחץ, אין ספק זה, אבל הלחץ הוא לא ממה יהיה איתי, כאילו, אני לא כל כך מודגת מה יהיה איתי, אני אהיה בסדר.
אז ממה היה הלחץ?
זה טריטוריות חדשות, זה דברים, זה שדה של כוח, שאת, אני, כוח הוא לא טבעי לי. זה לא הפורטה שלי, אוקיי? יש לי, אני חושבת על מבנים, אני חושבת על דברים.
ופתאום שאת נעמדת מול הכוח בדיוק. הזה, את אומרת, וואו.
את צריכה להפעיל כוח ולהתמודד מול כוח בצורה יותר מזוקקת. או אולי גם האופן שבו נתתי לעצמי דין וחשבון על זה, היא יותר, אני חושבת פעם ראשונה בצורה יותר מפורשת, נתתי לעצמי דין וחשבון על המאבק כוח שיש פה ועל ה... כל התקופה שלי בפוליטיקה, יש לי משא ומתן עם הכוח. אני מאוד מודעת לנזקים שכוח יכול לעשות.
אז בעצם את אומרת, את מבינה את הכוח שאת הולכת לעמוד מולו?
לא, ואת מבינה שאת צריכה באמת לאסוף כוח, וזה לא מספיק הדברים שאת יודעת להסביר בצורה טובה, ואת נורא צודקת והכל זה. זה לא שאני לא מבינה את זה כבר קודם, אבל פתאום היה צריך לממש את זה אחרת.
את יודעת.
אז הכל היה חדש, זה בעיקר, זה כאילו חדש, ואת לומדת את המוקדי כוח במפלגה שקודם אולי לא היית בקשר איתם, ועכשיו את מנסה, ופתאום, ואנשים, וצריך להגיד, היה חוויה מדהימה, במובן שאנשים התייצבו למאבק הזה. חברות וחברים במפלגה, ואנשים מהעבר שבאו והתייצבו למאבק, שזה היה מהמם, זה מאוד מגניב. מאוד לא הרגשתי בודדה, הרגע היחידי שהרגשתי בודדה, לרגע, אולי יום, יום וחצי, זה בכנסת, עכשיו בגלל הקורונה גם אז מחולקות ומחולקים חצי למטה וחצי ביציע. ואז כמובן אני בחלק של היציע, ואת נכנסת מהצד של האופוזיציה, כשאני רגילה תמיד, ויושבים כל יש עתיד, ואז כל ישראל ביתנו, ואז כל מרץ, ואז אני, כאילו, ואז היומיים הראשונים ככה, וכולם מסתכלים עלייך במבטים מוזרים כאלה של, את צריכה למצוא את המקום שלך. אבל דווקא תדע שהחודשים האלה, גיא, הם לא היו בכלל קריירה מדשדשת. להפך, במידה מסוימת זה הזמן שפתאום הייתי, יכולתי לעשות מה שאני רוצה. לא להיות כפופה
ל...
כלום, אמרתי מה שאני חושבת, והצבעתי כמו שאני רוצה, ועשיתי מה שאני חושבת שנכון, בלי להיות כפופה להחלטות של יושב ראש אחר.
אז איזה שינויים עברת, מרב, מאז שנכנסת לפוליטיקה?
אני חושבת שהעניין הזה של הכוח זה הדבר הכי משמעותי. כי אני חושבת שהשנה הראשונה שלי בפוליטיקה הייתי באופוריה ממש. כי גיליתי שאפשר לעשות, וואו, כאילו, וואו, כמה אפשר לעשות. ואני באמת צריך להגיד, לא היה שווה לי, האורח החיים הזה שהוא מאוד מאוד טוב אני, לא היה שווה לי אם לא הייתי מצליחה לעשות באמת דברים. אז כאילו השנה הראשונה הייתה ממש באמת אושר. וואו, כאילו זה היה וואו. ואז זה התחיל להיות מאתגר. אני חושבת שקרו שני דברים. אחד זה שבהתחלה כשבאתי אז אף, אתה יודע, הייתי אנדרדוג כזה ואף אחד לא ציפה כלום, ופתאום כשהייתי נורא אפקטיבית אז התחילו להיות התנגדויות וזה התחיל להיות פחות כיף. הדבר השני הוא שאני חושבת שלקח לי זמן להבין ש... בעצם עשיתי קריירה שלמה בתקשורת, שגם היא לא שדה קל, אבל בלי להיות עסוקה בצבירת כוח ובקידום עצמי. אני שלא מצטנעת, אני לא איזה נחבט אל הכלים, אבל עשיתי דברים שהגניבו אותי והיו מקסימים בעיניי, והיה, רציתי לעשות אותם. ופתאום הבנתי שבפוליטיקה צבירת כוח וקידום עצמי זה הדבר. בזה את צריכה לעבוד. אם את לא עושה את זה, את לא יכולה לעשות כלום. זה דבר שאני מתמודדת איתו כל הזמן, ברצף. כי זה ממש לא בא לי באופן טבעי. לא אחד ולא שתיים. וזה אתגר, אתגר מתמשך.
כן, אז תהיה היום חלוקת עבודה ביני לבין ענת בסוגיות. אני אשאל אותך על פמיניזם, וענת אשאל אותך על כלכלה.
ככה צריך להיות גם.
ואני רוצה להתחיל עם סתיו 2017, פרצה לעולמנו תנועת המיטו. איזה הישגים קונקרטיים לדעתך אפשר לדבר עליהם היום?
אני מצטערת, אני לא יכולה להתייחס למיטו כאל לנקודת מפנה במדינת ישראל, כי בשונה מארצות הברית, שם מיטו היא דרמטית, משום שמאז שנות ה-60 וה-70, שהייתה מהפכה פמיניסטית אדירה בארצות הברית, שנות ה-80, 90 ו-2000 היה ממש מים עומדים. במדינת ישראל התחלנו את המהפך הפמיניסטי הרבה יותר מאוחר. רק באמצע שנות ה-90 הייתה לי זכות להתחיל את הקמפיין הראשון הפמיניסטי נגד פגיעה מינית בכלל, ומרכזי הסיוע בפרט. וזה, אני, כשאני מסתכלת על זה ברטרוספקט, אני חושבת שזה התאפשר, כי זה היה העשור הראשון בחייה של מדינת ישראל שלא הייתה מלחמה משמעותית. ופתאום, כאילו, זה התאפשר. ומאז הנושא הזה של פגיעה מינית לא ירד אצלנו מעל סדר היום. תחשבו, זה יציק מורדכי, וזה משה קצב, וזה חיים רמון.
זה לא נגמר.
ואנשים, כל מיני שחקנים מפורסמים, וזה זאת אומרת, אנחנו הצלחנו, ואני באמת שמחה שאני וחברות רבות אחרות בכל מיני שדות, וגם פוליטיקאיות פמיניסטיות, יעל דיין, וזהבה גלאון, ונעמי חזן, ואחרות רבות.
מירב, דיברת על כוח, ואני אכניס גם כסף לעניין הזה של מיטו, אז באמת אמרת שדיברת על הרבה מאוד פרשיות שנחשפו, האחרונה שבהם בהארץ של יהודה משי זהב, אבל אותי מטריד משהו, ותגידי לי אם אני טועה. בארצות הברית, התנועה קמה בגלל הרווי ויינסטיין, שהוא היה אחד מאנשי העסקים הכי חזקים והכי אלימים בארצות הברית, שהוא מחובר גם לצמרת הכסף, גם לצמרת העיתונות, הוליווד כמובן, ולא נשכח שהוא היה ידיד מאוד קרוב של הילרי קלינטון. בישראל, לעומת זאת, רוב אלה שנחשפו ונפלו, לא מגיעים עדיין לקרסוליים של הכוח והכסף של ויינסטיין. והשאלה שלי היא, האם בגלל שאין לנו כאלה במועדונים באמת עם הכוח של הכסף, או שהבוסים בישראל של ההון, שלטון, עיתון, הם עדיין, גם בהקשר הזה, קסטה מוגנת בגלל הקוטן של הכלכלה. האם יש בינינו הרווי ויינסטיינים, אבל הקורבנות לא מעזים לפתוח את הפה?
אין לי תשובה לזה, אבל זה כמובן תמיד ייתכן. תסתכל אפילו במקרה של יהודה משי זהב, אתה רואה שמסתבר שהיו מקרים בעבר, אפילו הייתה תלונה במשטרה שנסגרה. פתאום כולם ידעו, יש את הדבר הזה, זה קרה עם משה קצב, אגב, אם אתה זוכר.
שפתאום יוצא הדבר הזה. אני אגיד לך מה ההבדל בין הרווי ויינסטיין ליהודה משי זהב. הרווי ויינסטיין הוא מולטי מיליונר או מיליארדר, זה לא משנה. וקורבנות של אנשים כאלה, שהם עושים את החישוב שלהם, יודעים שאם הם לא יצליחו, כלומר, אם הם לא יצליחו לבסס את הטענה, איך אומרים באנגלית, you won't work in this town again. כלומר, הם שרופים לכל החיים. במקרה של חלק גדול מאלה שנחשפו בשנים האחרונות, לא היה סיכון כל כך גדול שלא תעבדי, לא תעבוד לעולם. והשאלה היא האם יש פה מעל היהודה משי זהבים וליד כל אלה שנחשפו בשנים האחרונות, אנשים שכן ממשיכים לעשות את זה בגלל שיש להם הרבה יותר עוצמה.
להפך, אני אומרת מקל וחומר, אם במקרה של אדם כמו יהודה משי זהב, שהוא לא מיליארדר, אבל מקושר מספיק כנראה, בשביל שבכל זאת הדברים תויחו במהלך הדרך.
כן, לוויינסטיין אגב היו קשרים.
בקיצור כזה, בסוף התפוצץ, ואז
נדע. כן, אבל לוויינסטיין, בניגוד למשי זהב, היו גם קשרים, הוא יכל לעצור כתבות בניו יורק טיימס הרבה מאוד שנים, בגלל שהוא היה מאוד מקורב לצמרת אפילו של השמאל הליברלי בארצות הברית.
כן, אני רוצה לקחת את זה עוד צעד. החברה הישראלית עוברת היום הרבה מאוד תהליכים מנוגדים. מצד אחד יש פתיחות גוברת לחדש, לשונה, למודרני, לאפשרות לבחור דרך חיים, למשפחות חדשות, כמו שצריך להיות בחברה המתקדמת. ומצד שני, יש לא מעט כוחות אחרים שפועלים להחזיר אותנו אחורה. כמו בצלאל סמוטריץ' למשל, שהבטיח שהוא יטפל בתופעת הרווקות המאוחרת.
או בתופעת, מה שהוא מכנה, תופעת התלונות שווא.
נכון, נכון.
איננה קיימת.
נכון, שאין באמת נפגעות, יש מתלוננות.
כן, שווא.
בתור מי שבחרה לא להינשא כדת משה וישראל, ולא להביא ילדים, איך את חווה את החברה הישראלית, ואת המקום שאליו היא הולכת, והאם נתקל באופן אישי באמירות שהיו מקוממות מבחינתך?
אני חושבת שהתשובה היא כנראה כן, אבל אני לא חווה את זה ככה, את מבינה? זאת אומרת, אני לפני כבר הרבה שנים הפנמתי עצה של חברה מאוד חכמה, שאמרה לא להפוך בעיות של אחרים לבעיות שלך.
אני רוצה לחזור איתך רגע אחורה. כל מפלגה מאז קום המדינה, בטח בעשור האחרון, אומרת נשקיע בחינוך. אבל זה לא קורה. אני רוצה להזכיר לך את רפורמת אופק מלפני 15 שנה. הגדילו אז דרמטית את תקציבי החינוך, אבל בעצם אין מתאם בין ההוצאה לחינוך לבין התוצאות. ובקורונה המחדלים האלה שברו שיאים. אבל את מחבקת את ארגוני המורים, בכל זאת מפלגת העבודה, ואני רוצה לשאול אותך אם העניין של הכסף פה זה מה שמכריע, או שנדרש שינוי הרבה יותר עמוק.
א', הבעיה היא גם של תקציבים, ואי אפשר להתכחש לזה. אמנם תקציב החינוך הוא השני בגודלו, אבל כשאת בודקת ב-OECD ביחס של השקעה לתלמידה-תלמיד, את רואה שאנחנו מקום עשירי מהסוף. משום שבישראל פשוט יש הרבה יותר תלמידות ותלמידים.
אוקיי, אבל מה, איפה הפתרון יכול להיות?
לא, קודם כל להגיד שאף אחת לא עשתה, זה לא מפתיע ב-15 השנה האחרונות, מתוכן 12 נתניהו הוא ראש הממשלה. זה לא מאוד מפתיע שלא היה פה שינוי. ולכן אני רוצה רגע להגיד לכם משהו שהוא יותר רחב, כי בעיניי ההשקעה הנוספת הנדרשת, ושוב, לסגור את הפערים מה-OECD, זה גם בחינוך, גם בבריאות, גם ברווחה, בכל השירותים החברתיים הציבוריים שלנו, שאני מאוד מאמינה בחיזוק שלהם, מאוד, וזאת בעיניי גם האסטרטגיית היציאה ממשבר הקורונה. אבל, וזה אבל מאוד גדול, קל להאשים את ארגוני המורים, ואין לו טוענת שהם חפים מכל התנהלות לא נכונה. אבל המערכת הציבורית במדינת ישראל היא הושחתה על ידי באמת נתניהו. הוא הפך אותה לפוליטית מאוד, זאת אומרת, הכניסו המון מינויים פוליטיים, המון. יצאו המון אנשים מקצועיים חזקים. יש חוסר ניהול, אין ניהול.
הוא מונה לשר החינוך, מישהו שחינוך לא מעניין אותו.
לא רק.
צריך להגיד את זה.
לא רק, צריך להגיד, א', אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה מישהו התמנה לשר חינוך מתוך, חוץ מיולי תמיר. אולי מאז יולי תמיר, לא היה לנו שר או שרת חינוך, שזה מה שעניין אותם לעשות. אבל בכל מקרה, זה לא מנוהל. כל המערכת מוזנחת, מוזנחת, מוזנחת. לא נעשו,
יודעת, תחשבו. יש לנו כתבה שאנחנו עובדים עליה, למוסף חינוך, והיא על המורים שפורשים בעקבות שנת הקורונה, ומסתבר שיש בום די גדול.
כן.
של מורים יאוש. שכבר נטשו. חלקם אפילו לא מבררים מה הזכויות, פשוט הולכים ונמלטים על מורות בעיקר.
בוודאי.
ואמרו לנו שהבום הגדול עוד בשנה הבאה, וזה באמת בגלל שהמערכת היא לא טובה לא רק לתלמידים,
נכון,
אלא גם למורים.
כי הכל לא מנוהל, זה דבר מדהים. לא מדברים, ובהקשר הזה אני באמת חשוב לי להגיד לכם, באמת שנתניהו גורם נזקים בהרבה מאוד מאוד דרכים למדינת ישראל.
שר החינוך שלו אגב היה גדעון סער בחלק מהזמן.
וגם בנט. גם בנט היה שר חינוך שלו.
שאולי בקרוב תשבי איתו בקואליציה.
בסדר, לא מבחירה חופשית, איך לומר.
כן.
אבל רק להגיד עוד מילה אחת, אני רוצה להגיד לכם שאפילו בתחומים, וזה אני אומרת לכם כחברת ועדת חוץ וביטחון, מה שלא צהל עושה, הוא לא מנוהל, והוא לא נחשב קדימה, ואין בו אסטרטגיה, והוא לא מטופל. זה פשוט הפקרות ממדרגה ראשונה.
כן. אולי נדבר על תקציב הביטחון, אבל אני רוצה עוד לחזור לעניין של תקציבי הרווחה, החינוך, הבריאות. אנשים לא מוכנים לשלם יותר מיסים במדינה בה הם חושבים שהשירות הציבורי הוא לא יעיל ולא הוגן. כלומר, במקום שיש פער של, לא יודע מה, פי 5 או פי 10 בין עובדי קבלן לעובדי דור א', במקום שבו הפוליטיקאים נחשבים אפריורית למושחתים, קשה מאוד למכור מדינת רווחה. אז אני ואת רוצים דנמרק, אולי אפילו שוודיה על הכיפק, אבל אנחנו צריכים גם לשכנע את הציבור שהשירות הציבורי הוא ישר והוגן. ולמה אני אומר את זה? כי את עומדת היום בראש מפלגת העבודה, ולאורך השנים, נניח כאשר שלי יחימוביץ' מובילה את מפלגת העבודה, והיא מסמנת את ההסתדרות כראש החץ בקמפיין הזה, אז אני שומע מהרבה מאוד אנשים אומרים, זה לא ארגון עובדים שלוקח אחריות על כלל הציבור, אלא רק על מקורביו. אבל זה היה הדיל במפלגת העבודה הרבה שנים, והשאלה היא האם זה בדיוק הדיל של שלי יחימוביץ', זה גם הדיל של מרב מיכאלי, או שיש קצת ניואנס עכשיו. כדי לעשות מדינת רווחה, אנחנו צריכים גם ממשלה וסקטור ציבורי יעילים, ואנחנו צריכים להילחם בשחיתות, לא רק של הטייקונים, אלא גם איפה שהיא נמצאת בסקטור הציבורי.
איפה שיש שחיתות, צריך להתמודד איתה באומץ ובצורה חד משמעית. בכלל אין שאלה. וצריך להגיד שהמצב השתנה מאז ימי שלי יחימוביץ', גם במובן של המקום של ההסתדרות. גם ההסתדרות השתנתה מאז, לא בהכרח לטובה. אני חושבת שזה לא נכון לדבר על ההסתדרות עצמה. קודם כל, אני באמת לא נבחרתי בזכות ההסתדרות. זה בכלל לא אותו סוג של יחסים, זה בכלל לא... זה אין... לא יודעת, ההסתדרות גם לפי דעתי באמת מחולקת היום בין כל המפלגות. זה באמת משהו אחר.
כלומר, בסיבובים האחרונים של הפריימריז האחרונים, את לא הסתובבת במעוזים של שלי יחימוביץ', חברת חשמל ודומיהם.
לא, אני אומרת שוב, ההסתדרות היא לא הייתה, מבחינתי, לא הייתה שחקן. אני, אין לי קשר, נניח, עם יור ההסתדרות, ארנון בר דוד.
וגם לא עם הוועדים הגדולים?
כמעט ולא. יש ועדים שאני, אתה יודע, יש אנשים שהכרתי לאורך הדרך, גם יש אנשים טובים, ובאופן כללי צריך להגיד, וזה הדבר החשוב, אני מאמינה בעבודה מאורגנת.
שימי לב, לא דיברתי על עבודה מאורגנת, אז, דיברתי על הסתדרות, ושאלתי אני... האם את שני הדברים האלה אצל יחימוביץ', זה היה אותו דבר.
אז אני לא, אז ניואנס שלנו יחימוביץ'. אני רק אגיד ששלי יחימוביץ' היא לא העניין, היא לא הנושא פה, ושלי יש לה תרומה מאוד משמעותית, היא עשתה דברים מאוד טובים וחשובים, גם אם יש לך ביקורת על דברים אחרים. קודם כל, לי, עם יור ההסתדרות הנוכחי, באמת פשוט אין לי קשר. וההסתדרות לא הייתה פקטור מבחינתי לפחות. לא, אני לא קיבלתי את תמיכת ההסתדרות בזה. אבל, ובאותה נשימה אני רוצה להגיד לך, בעיניי עבודה מאורגנת זה דבר סופר חשוב, כי היא מה שהשיגה לעובדות ולעובדים בגדול את ההגנות החשובות נורא. שיש, כמו שאתה אומר, בצדק לחלקם, ולחלקם צריך להשיג. כי העבודה הקבלנית במדינת ישראל זאת חרפה שלא, אסור שתהיה, פשוט אסור. אני בחופן כלי חושבת שאסור שתהיה עבודה קבלנית נקודה. זה, אין שום הצדקה לזה, והיא צריכה להיות מבוטלת. אבל מדינת ישראל בהיקפים המשוגעים של עבודה קבלנית, וכשהמדינה היא המעסיקה הגדולה ביותר של עובדות ועובדי קבלן, זה פשוט חרפה שצריכה להתבטל. ולהגיד על המגזר הציבורי. כמו שאמרתי לכם, אני קודם כל מסכימה איתך. היום השירות הציבורי במדינת ישראל הוא לא מספיק טוב. אבל הוא לא מספיק טוב גם כי העובדות והעובדים הם לא מקבלים תנאים. אתה יודע שבסקר של שירות המדינה עצמו, שהם עשו עם העובדות והעובדים, סדר גודל של 65, אני לא זאת אם זה היה 65 או 62 או 68 אחוז, אמרו שהם אין להם כלים לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך. זאת אומרת, העובדות והעובדים עומדים כל כך הרבה פעמים חסרי אונים. אני חושבת, ואגב, אחד הדברים שאנחנו, אם ראית במצא, אני לא יודעת אם זה מופיע במצא או לא, אבל מהפכת הצווארון הוורוד שאני הודעתי עליה, שבאה לחזק את המקצועות האלה, שרובם מוחזקים על ידי נשים, מורות ועובדות סוציאליות ואחיות, והרבה מהרופאות כבר בשלב הזה גם, ופסיכולוגיות בשירות הציבורי ועוד ועוד ועוד, שאין להם כלים לעשות את העבודה שלהם, עובדות סוציאליות שצריכות ללכת בעצמן ולחפש תרומות בשביל לעזור למשפחות, מורות שצריכות להביא ציוד מהבית בשביל שהן תוכלנה להעביר שיעורים.
אין ספק שהעבודה מאורגנת היא מאוד חשובה, אני חושבת שהשאלה הייתה על הוועדים של המונופולים, כן, הוועדים החזקים, אני רוצה לקחת את זה צעד אחד.
מונופולים בכלל, אנחנו מתנגדות למונופולים באופן עקרוני.
אנחנו גם מתנגדים, אני חושבת.
מתנגדות ומתנגדות.
חד משמעית.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, אחד הדברים הכי מזוהים אולי במפלגת העבודה, היא הסכינים של היום שאחרי. כן. ועד כרגע באמת בנסיקה, ואנחנו לא יודעים מה יקרה ביום שלישי, או נדע ברביעי הבא. ומה את חושבת שיקרה לך, אם באיזשהו אופן לא תצליחי בבחירות האלה, אולי תפגשי מאוד מהר? אויבים שצברת בדרך.
אני ממש, את יודעת, לא כל כך מוטרדת מזה, כמו ששאלת אותי קודם על קורות חיים. לא, אני באמת פה לא, זה לא about me, באמת ובתמים. אני עושה את מה שאני עושה, כי אני מאוד מאמינה בזה. אני באמת אומרת לכם, במדינת ישראל יש היום מפלגת שלטון אחת, זה לא דמוקרטי המפלגת שלטון אחת. המחנה שממול הוא מרוסק, הוא כל כך מרוסק. המחנה שמאמין בסוציאל דמוקרטיה, בכלכלה אנושית, בשוויון, בשלום, פשוט ללא כוח פוליטי. וזה בעיניי ממש משימה הכרחית לבנות את הכוח הפוליטי הזה. אני בזה עובדת.
מירב, בוא נדבר רגע על טייקוניות וטייקונים. השנה הזאת הייתה שנה איומה לאוכלוסיות כמו זוגות צעירים, עם ילדים קטנים ועוד הרבה אוכלוסיות, חלקן מוחלשות, אבל היא הייתה שנה נהדרת לאלפיון העליון בכל העולם. הבורסות דערו, הכלכלה, החלשים נחלשו, אבל החזקים התחזקו, והפער בין חיי האלפיון לבין חיי שאר הציבור מעולם לא היה בולט יותר כמו בימי הקורונה. עכשיו, ראשי המפלגות העיקריות, ואת הצטרפת עכשיו לקבוצה הזאת, רובם, אם לא כולם, מאוד אוהבים את האלפיון העליון, את המיליארדריות והמיליארדרים הישראלים והאמריקאים. ואת יודעת, סיפר לי העיתונאי אסף ליברמן מהרדיו לפני כמה שנים, כמה הוא נדהם כאשר הוא ראה את הברק בעיניים שלא אחרת מסתיו שפיר, מהמחאה, כאשר היא הייתה עם חיים סבן בפורום סבן, וכמובן את ההתלהבות של אהוד אולמרט, אהוד ברק, הילד שקד ונפתלי בנט ויאיר לפיד, ממיליארדרים אנחנו מכירים היטב. והשאלה שלי אלייך זה, האם גם את מתחככת בקסטה הזאת, והאם היא משפיעה עלייך?
אני מכירה אותם, גם אני הייתי בפורום סבן. יש רגעים שזאת במה שצריך להיות נוכחות בה, כי את צריכה כל הזמן לשמור על רלוונטיות.
זה במה של איש פרטי שלא נבחר על ידי אף אחד, הוא מחליט מי מגיע לבמה ומי לא להגיע לבמה. זה במידה רבה במה אנטי-דמוקרטית.
אני חוזרת ואומרת, פורום סבן זה מקום שלפעמים צריך להיות בו, כי דברים לצורך העניין בעולם שמתחזה לאמיתי, אגב, הרבה באמצעות התקשורת, זה המקום שבו דברים כאילו קורים. אין לי קשרים, אין לי חברויות, אין לי מחויבויות, אין לי אפילו לא...
מאז שנכנס לפוליטיקה יצא לך להיות בבית של אחד מהטייקונים אלי ההון, מסיבות, אירועים של המיליארדרים, או שאת לא שם?
אני לא יכולה להתחייב שאף פעם אף אחד מהם לא, כרגע אני לא זוכרת משהו קונקרטי, אבל...
הם לא במיליה החברתי שלך.
בגדול, לא הדבר שלי.
נניח כמו אצל לפיד, או כל מיני מיליארדרים שתורמים לגדעון סער, או כמובן בנט ושקד, שזה אפילו הם גאים בחברויות האלה.
אני רוצה להגיד לך שאחת הסיבות שוב, שאני התעקשתי על מפלגת העבודה, זה הדבר הזה שאז את צריכה להתמודד עם בעיות כלכליות, שמביאות לזה שמפלגת העבודה יש לה כנראה התקציב הקטן ביותר לקמפיין מכל המערכת הבחירות הזאת, אבל יש חוקים מאוד מחמירים לתרומות, גם למועמדים וגם...
לא דיברתי על תרומות, דיברתי על אמור לי מי הוא המיליה שלך ואומר לך מי את.
אז אני שוב אגיד, אני מכירה אותם, עם חלקם אני ביחסים מאוד ידידותיים, אבל הם לא המיליה החברתי שלי.
אז שאלה אחרונה, מה את עושה בימים הנותרים ש... לפני הבחירות, כדי לוודא שמרץ תשרוד ולא תעלה מהפוליטיקה הישראלית.
אני חושבת שמרץ היא מפלגה חשובה. אני רוצה שתעבור את אחוז החסימה. אני באמת, אני רוצה ומאמינה.
שאלתי מה את עושה.
אני שומרת עליה כמיטב יכולתי. אני גם אומרת עליה דברים יפים, וגם לא נוגעת בקולות שלה. אבל אני מזכירה לכל מאזינותינו ומאזיננו, שאני יושבת ראש מפלגת העבודה. ואני באתי כדי להרים את מפלגת העבודה ולהפוך אותה חזרה להיות מפלגת שלטון.
ברור, אבל בלי מרץ גם מפלגת העבודה תהיה חלשה יותר.
חד משמעית, אני לכן אמרתי, אני מאוד מעוניינת ועוד מאמינה שמרץ יכולה וצריכה לעבור את אחוז החסימה.
מרב מיכאלי, אנחנו מאוד מודות לך ומודים לך. תודה רבה על הרעיון הנפלא הזה, ותודה שבאת לאולפנינו.
תודה רבה לכם, תענוג. אני הרבה יותר נערכתי לדבר על ריכוזיות ודברים כאלה, רק שתדעו.
יש לך דעות קדומות עלינו. תודה רבה.
ביי ביי.
אלוף בן, עורך הארץ עכשיו באולפן. אלוף, שמענו כאן את מרב מיכאלי, יושב ראש מפלגת העבודה. היא אולי הסיפור הכי מפתיע וחדש היום בזירה הפוליטית. אבל באופן מדהים, דווקא בנימין נתניהו, שהוא כבר 12 שנים ראש הממשלה, מצליח כמעט כל מערכת בחירות להצטייר כסוכן השינוי בפוליטיקה ובחברה בישראל, לפחות בקרב חלק גדול מהאלקטורט.
אותם מפלגות ואנשים שמדברים על החלפת נתניהו, וקוראים לעצמם עכשיו גוש השינוי, כי השם גוש רק לא ביבי, פחות פופולרי, ולא נתפס גם כהצלחה גדולה בינינו, אז הם מדברים על להחזיר עטרה ליושנה, לשמור על הממלכתיות, על המוסדות, ובעצם מצטיירים כשמרנים הרבה יותר מזה שכבר נמצא בשלטון. וזה, אני חושב, משחק לידי נתניהו, כי זה נותן לו בסיס של תמיכה, וזה נותן לו איזושהי סיבת קיום, למה אתה נשאר כל כך הרבה שנים, כי עוד לא השלמתי את מהפכת האליטות.
כי הוא מצליח להתחדש, מה שהם לא עושים.
כי הם אומרים, בוא נחזור לאחשי הפעם. ולכן הם נראים כמו ארצ'י בנקר כזה, שזה גם איזה שם של פעם שאני לא יודע.
וטומי לפיד אפילו היה דומה לארצ'י בנקר.
נכון, אז אני חושב שזה מה שעומד בלב הקמפיין בסוף, זה עניין חברתי. הצבעה בישראל, לא רק בישראל, אלא בישראל באופן מוחלט מחולקת על פי מפה סוציו-אקונומית. בארבעה חודשים, אפילו בשנה, אנשים לא עוברים מהסירון 6 לסירון 10, וגם מי שעובר מהסירון 10 או 9 ולפעמים יורד, עוד שומר נאמנות למה שהיה קודם, וזה לא הולך להשתנות עכשיו. אני לא רואה פה מהפך חברתי פתאום שמעלה כוח חדש. אנחנו לא שומעים שום רעיונות חדשים בדיון החברתי או הציבורי או הפוליטי בבחירות האלה שלא שמענו קודם.
תראו, בסופו של דבר, גם מסיבות ביולוגיות, ביבי לא יהיה כאן עוד 100 שנה, גם זה...
לא בטוח.
לא בטוח, אולי יביא חיסון גם לזה.
אוקיי. ואז אני חושב שכן יש הזדמנות, שזה יכול להיות גם איום וגם...
אבל השאלה מעבר למי זה יהיה, השאלה גם מה זה יהיה. אני מסכים, ולכן כל מי שאומר, אבל ביבי הכי מנוסה והוא... ידע לעמוד מול נשיאים אמריקאים וזה וזה, אז רק הוא יכול. אוקיי, ובוא נניח שהוא באמת פורש והולך לעשות לביתו, או יוצא מהזירה. האם המדינה תתפרק? אני לא חושב, עובדה שהיו תקופות שהוא לא שלט, והמדינה התקיימה. אז השאלה, מה יקרה כאן? על מה יהיה הדיון?
או, יכול להיות שבלי ביבי, היכולת לתחזק את הפוליטיקה שהיא כולה מחנאית כזאת, כמו שהיום, תלך ותרד, ואז... נחזור להיות לפוליטיקה או יותר אידיאולוגית או יותר פרגמטית, ולא רק פוליטיקה של שני מחנות, ואז אולי פוליטיקאים יצטרכו גם להבטיח לאלקטורט גם שיפור בשירות שהממשלה נותנת לציבור, ולא רק איזה סיפור של שנאה לצד השני.
אבל אני חושב שזה הקמפיין של יש עתיד כבר הרבה שנים. ממש, יש להם תמיד מצעים מפורטים, המון המון תוכניות לעזרת הציבור וכולי. נכון. ועובדה שזה לא מלהיב. בסיפור יש תמיד גיבור, ויש לו יריב, אנטגוניסט, ויש קונפליקט. אם אין קונפליקט, אין סיפור. שיפור השירות, גם בתנך, שזה הספר שנגיד הכי הצליח, והסיפור שהכי הצליח בהיסטוריה הידועה לנו, אין שם שיפור השירות. תראו לי נביא אחד בתנך, עמוס או זה, שגם שיתריעו על בעיות חברות, הם לא אמרו, נפתור את זה אם נפתח עוד 3 לשכות נביאים ליד בית המקדש, והם יטפלו בציבור. אנשים הרבה פעמים רואים את שיפור השירות כדבר מובן מאליו, אבל כשהם באים לקלפי...
הם מצביעים מהבטן.
הם מצביעים מהבטן, ולא תמיד הם נזכרים שהם שלחו טופס והוא לא הגיע וכו'.
עכשיו, כשמסתכלים על הדמוגרפיה בישראל, אז אנחנו רואים שהאוכלוסיות היותר לאומניות, יותר שמרניות ויותר דתיות, אלה צומחות היום יותר מהר.
כי במשפחות האלה שיותר ילדים, נכון. נישואים בגיל יותר צעיר, ופחות הגירה מחוץ לישראל שאנחנו רואים אצל הסירונים היותר גבוהים.
ויש את האוכלוסייה שלא נמנית על הקבוצה הזאת, והיא חוששת. והשאלה שלי, האם אנחנו יכולים לראות פה, בגלל הגידול באוכלוסייה הזאת, שבעצם ייווצר סנטימנט גדל והולך אצל הרבה אנשים, שהם יגידו, רגע, אנחנו לא אוהבים לראות את ההישענות של האוכלוסיות האלה על השירותים של הממשלה, ובעצם תהיה שבירה ימינה של המדיניות הכלכלית משני כיוונים. כיוון אחד, שזה האוכלוסיות שצומחות יותר, זה אוכלוסיות שבאות מהעולם היותר ימני, וכיוון שני, שגם אנשים שנמצאים במרכז יגידו, אני לא רוצה שכספי המיסים שלי ילכו.
ובזה אתה רואה את הפופולריות היחסית של תוכניות ליברטריאניות מסוג בנט, שקד, ופורום קהלת, ודמויות כאלה. ועוד שדווקא הליכוד, הולך ונהיה סוג של מפאי.
נכון.
אבל אני חושב שגם פה יש עניין של האלקטורות. אני חושב שהבסיס של הליכוד הוא אנשים שביטחונם הכלכלי מובטח על ידי תעסוקה בשירות הציבורי, או במקומות מוגני ועד ברמה, מה שנקרא נמל, חשמל, צבא קבע, משטרה, ששם אין בדיוק ועד, אבל יש הגנה תעסוקתית
יש
מאוד
ועד.
מאוד טובה, ופנסיה יותר טובה גם משל הוועד, וכולי. ולאנשים האלה, יש עניין בשימור הסדר הקיים, ולא בליברטריאן שפתאום יפריטו אותם. ולכן כן. הם מקיימים את הליכוד. וגם הליכוד בראשות נתניהו, שהוא היה נציג מילטון פרידמן ואיין רנד בישראל, הוא היום הרבה יותר נציג גולדה
כן, מאיר. כן, נתניהו שבר שמאלה בשנה של הקורונה, ובעצם מי ששובר עכשיו ימינה זה בנט. הזכרת את פורום קהלת, שמייצר לבנט בעצם חלק גדול עכשיו מכל הרעיונות הכלכליים שלו וכל הניירות הכלכליים שלו. ובעצם קצת יש פה תופעה אמריקאית ש... באים הסופר מיליארדרים שרוצים את הרעיונות הליברטריאנים, כי הם לא רוצים לשלם מס הכנסה והם לא רוצים מדינת רווחה, והם מתלבשים על איזה אלקטורט ימני או לאומני, בישראל הם מתלבשים על ימינה, אבל רוב המצביעים של ימינה כרגע הם לא אנשים שרוצים רעיונות ליברטריאנים, הם כן מאמינים.
אבל אלה העקרונות של ימינה, זאת אומרת, ימינה, זה מותאם לימינה.
אני חושב שימינה שברה ימינה בתחום הכלכלי בשנה האחרונה.
אני חושב שאנחנו שונים מארצות הברית. הבסיס בארצות הברית הוא ליברטריאני, כי בבסיס לא הייתה שם שום מדינת רווחה עד הניו דיל.
כן.
ובישראל הבסיס היה סוציאליזם קשה וכבד. אני מזהה את הסנטימנט שאתה אומר, ולאנשים היותר עמידים ויותר משכילים, ישנה תמיד, ובעלי הדרכון הזר וכו', תמיד ישנה אופציה של להגיד, אנחנו פה על תנאי, ובעצם לשאול את עצמם, האם אנחנו כמו הנוצרים בלבנון? האם זה מה שיקרה לחילונים בישראל? או שבסופו של דבר החברה החרדית טיפה תקרוס לתוך עצמה, ואנשים ייפלטו החוצה, כפי שקורה לחלק מהדתיים הלאומיים.
אתה רואה הרבה מהחבר'ה האלה שתיארת, ישראלים שנמצאים באמריקה, שעכשיו מנסים להגיע לישראל לקבל חיסונים. אני חושב שגם בארצות הברית, אנשים יש להם מחשבות מחדש על השיטה ועל מערכת הבריאות.
בישראל בסופו של דבר, גם האנשים הכי ליברטריאנים והכי חילונים, חיים עם המשפחה, והם רואים את סבתא שלהם ואת דודה שלהם, וזה שונה מאוד מארצות הברית, ואפילו מהרבה מקומות באירופה, שאתה יוצא מהבית בגיל צעיר.
לזה גם רמת העושר ושביעות הרצון מהחיים פה הרבה יותר גבוהה מאשר בחלק גדול ממדינות המערב.
תקופת הקורונה בסופו של דבר הגשימה במידה רבה את החזון של טראמפ. ההגירה בעולם ירדה במקומות למטה.
אין להם איך להגיע ממקום אחד.
אין איך להגיע, ולא כך כדאי להגיע, וכשמגיעים אין בית חולים וזה. אבל תראה, לגבי העניין של פערים, יש מחקר מרתק של דני גוטווין, שקרא לו המהפך הארוך, שבו הוא מראה את המדיניות הכלכלית של ממשלת גולדה מאיר, שהייתה ממשלה שסגרה את הפערים בצורה הכי טובה בתולדות ישראל, כי גולדה מאיר הייתה באמת סוציאליסטית, היא הביאה עוד כשרת עבודה בהתחלת המדינה את כל החוקים הסוציאליים, והפערים הלכו והצטמצמו. אבל הוא הראה שם דבר מעניין. הוא אמר, מפה התבקעה משתי סיבות. גם בגלל הסיבה שאנחנו מכירים של המזרחים שהיו מדוכאים והחליטו לנקום במפה בצורה שלא קידמה אותם על ידי הצבעה לבגין. אבל היה עוד חלק, וזה החלק של אנשים שהתחילו להתעשר, שהיו מפייניקים, והיו אנשי צבא שיצאו לפנסיה, ואנשי מוסד, אנשים שעשו קריירה, ופתאום, רגע, למה אנחנו צריכים לשלם 60-70% מס הכנסה? והם הקימו את דש. ומה שאפשר את המהפך וריסק את מפאי, היה ההצבעה של העשירים לא פחות משל העניים. ודש הזאת קיימת גם היום, היא נקראת יש עתיד, היא נקראת ימינה, וכן, יש שם סתירה בין זה שאומרים לאנשים, תשלמו יותר מיסים, כדי לקבל יותר שירותים, ובין העובדה שרוב מי שיהנה מהשירותים האלה, זה
רוב מי שנהנה
זה
כבר.
אחרים, כן. לאנשים אחרים.
אני רוצה לתת עוד משהו, לשים זרקור על עוד תופעה שמתרחשת, שאנחנו הבאנו אותם די הרבה בתקופה האחרונה, וזה עורר אצלי המון מחשבות, כל הארגונים שמנסים היום לשנות מבחוץ, לובי 99, צדק פיננסי, זה מוקדים שיש בהם כוח, ויש בהם נכונות לעשות שינוי, ולעבוד קשה בשביל זה, ואני חושבת שחלקם, או מקווה שחלקם יצמחו להיות מנהיגים, שבסופו של דבר ירצו לשנות מבפנים ויתמודדו על מקומות בכנסת.
אני דווקא פה בעניין הזה בספק, מהניסיון שלנו בפוליטיקה. פוליטיקה זה מקצוע נורא 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 קשה, ואנחנו שמסתכלים על כל מי שניסה להיכנס לפוליטיקה הישראלית לאורך שנים שלא היה לפני זה בזירה הציבורית, כמעט כולם נפלטו, בין אם זה גנרלים או הייטקיסטים. תראי את הראל מרגלית, בנט עבר את הטירונות אצל נתניהו, הוא לא בא ישר מהסטארט-אפ.
בסדר, כולם צריכים...
הוא בא דווקא מעולם הלובי, ונתניהו היה אז באופוזיציה.
אבל אלה שבאים מעולם העסקים נטו, יש לנו אנשים שבאו מעולם העסקים נטו והצליחו להפוך להיות שחקנים משמעותיים?
לא. יש אנשים שבאו עם כסף לפוליטיקה...
ויצאים קצת פחות.
לא.
ניר ברקת.
ניר ברקת. אבל גם הוא עשה טירונות בתור ראש אופוזיציה בירושלים, כן. שהוא הפסיד בבחירות, והוא נשאר במועצת העיר, כן. והוא הולך לכל פתיחה של גן ילדים ועמדת שמירה בקניון. וזלמן שובל שבא... אבל הוא בעיקר עשה...
אבל אלוף, אנחנו מדברים 10 שנים קדימה, ולך יש פרספקטיבה, ואני רוצה לשאול אותך, תסתכל על האנשים שנמצאים היום בעמדות מפתח. בליכוד או בזה.
אז, אבל זאת השאלה, מה עמדת מפתח? מה שקרה בשנתיים שלוש האחרונות, שנתניהו נטרל כמעט את כל הגופים והעמדות שבעבר הגדרנו כעמדות מפתח.
אני מדברת על מירי רגב, אמיר אוחנה, שטייניץ, 10 שנים אחורה היית מאמר על מישהו מהם? מה אומרת אולי אפשר, מה אפשר ללמוד מהכניסה וההצלחה שלהם בפוליטיקה?
תראה, אין ספק שהם עשו דרך מאוד מרשימה, גם רגב וגם אוחנה, אבל המבחן של רגב ואוחנה, אגב, כמו של הרבה מאוד לפניהם, שהיו בדור הקודם של הליכוד, רוני מילו, דן מרידור, כל מיני אנשים כאלה שהתקדמו מאוד מהר ועשו תפקידים מאוד בכירים, אבל בסוף נעלמו, לא הצליחו להגיע למאבק על, אפילו למאבק על ההנהגה של המדינה אף פעם.
לפיד זה בעצם הפוליטיקאי היחיד חוץ מנתניהו שהצליח ליצור לעצמו בייס גדול בישראל. היה לנו פה את אופר שלח לפני חודשיים בפודקאסט, אמרתי, והוא כמובן לא רוצה לדבר עכשיו על לפיד ורק יורד על לפיד, ואמרתי לו, אבל אופר, ללפיד יש בייס, הוא הצליח ב...
איך אגב, זאת הייתה הטעות של אופר שלח, שהוא לא הבין, לא, שהוא לא הבין שלא אין בייס, שהבייס הוא של יאיר לפיד.
ללפיד יש, ולפיד גם יש ארגון, וגם לליכוד יש ארגון, יש, לפעמים הפוליטיקה היא לא רק ההצהרות והטיק טוקים והטוויטר. לפעמים אני זוכר את זה שפרסמנו את התחקיר הגדול על בעיות שהיו ברישום תוצאות הבחירות, בבחירות הראשונות. זה פורסם ביולי 19. והדבר שצד את עיני היה שהמפלגה היחידה שהיו לה נציגים בכל ועדות הקלפי בישראל, מדן ועד אילת...
יש עתיד.
לא, הליכוד.
הליכוד, כן.
הליכוד, ואז הבנתי שמעבר לכל הנאומים של נתניהו, בסוף יש שם מישהו שגם דואג לשבת בכל קלפי, וזה כוח מאוד מאוד גדול. ולפיד, הוא עדיין לא ברמה של הליכוד אולי, אבל הוא לא רחוק משם, הוא כן מבין את זה.
לפיד זה יפה מאוד שהוא מצליח לבנות כזה מנגנון, למרות שהוא לא בשלטון. הרבה יותר קל לבנות מנגנון גם שאתה בשלטון, שאתה יכול לתת ג'ובים, יש לך תקציבים.
אין ספק.
אתה יודע, שאלתי מישהו שתומך בנתניהו, אמרתי לו, אבל האיש 90% מהזמן יהיה עסוק במשפט שלו. אז הוא אמר לי, נכון, אבל ב10% שהוא יעסוק בנו, יעשה פי 10 יותר ממה שכל האחרים יעשו ביחד.
אבל אני חושב שזה בדיוק מה שמטריד אצל נתניהו. מה שמטריד אצל נתניהו, מעבר לדוגמה הרעה שהוא נותן, בכך שהוא מכהן תחת משפט על עבירות שחיתות קשות, מעבר לדוגמה הרעה שהוא נותן ב... התקפות ארסיות, בשיסוי, בפילוג, הוא התחיל לדבר על עצמו במונחים של משיח. נכון. מי שאומר, אני בשעה עושה מה שיר לפיד לא יעשה כל החיים, אז זה יכול להיות שכזה קופירייטר כתב לו את זה.
לא,
או,
זה או בוחר, מישהו... זה מישהו שבוחר אבל, בו, שזה מה שהוא מאמין.
אבל אני חושב שהוא מאמין, אבל זה פחות מטריד אותי מאשר שנתניהו
מאמין בזה.
הוא מאמין בזה,
וחלק גדול מהבייס שלו מאמין בזה.
זאת הסיבה שבוחרים בו.
אבל זה שהוא מאמין בזה לגבי עצמו, זה מסוכן, כי זה אנשים שמתנתקים באיזשהו שלב מהמציאות, בטוחים שהם נכנו באיזה כישרון אלוהי באיזה מתת אל שאי אפשר להתמודד איתם.
אלוף, הזכרת את המשפט, לא דיברנו עליו. האם לדעתך, בנקודת זמן שאנחנו נמצאים עכשיו, נתניהו עדיין יכול להביא לעיכוב הליכים ולעצור את המשפט שלו, או שבגץ ימנע בכל מצב סיטואציה כזאת?
פורמלית, הסמכות לכל יועץ משפטי בכל רגע, לממשלה, בכל רגע נתון, נדמה לי זה סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב, להביא לעיכוב הליכים שמשמעו ביטול המשפט, ואין בחוק בעצם קריטריונים ברורים לסיבות שבהן נותן לעשות את זה. יש הנחיות של היועץ המשפטי, שכמובן אני לא במעמד של חקיקה, שעניין לציבור בהמשך, או אי עניין לציבור בהמשך המשפט, יכול להיות קריטריון כזה.
כן, אבל עדיין, זה דבר שיגיע לבגץ.
זה דבר שיגיע לבגץ, וקשה להאמין שבגץ יקבל את זה. נוצר גם עוד עיוות מסוים בציבור ובתקשורת, שכאילו אם נתניהו לא השיג 61 והמשפט לא בוטל, הוא בעצם הפסיד בבחירות. אבל הבחירות הן לא על המשפט. הבחירות הן על שלטונו של נתניהו, ולכן גם במצב שבו אין לו קואליציה ואין לו 61, הוא עדיין בשלטון, והוא כבר עושה את זה שנתיים. הקבוצה של נתניהו צריכה תוצאה תיקו בשביל לנצח. הקבוצה השנייה צריכה שמישהו אחר יקים קואליציה, וכרגע... לא נראה, אני לא ראיתי שום סדר.
ולכן יכול להיות, שהשובר שוויון היחיד בסוף, שיוריד את נתניהו, זה יהיה הרשעה במשפט.
או עסקת טיעון.
לא, או עסקת, הרי בכל רגע כל נאשם, וגם נתניהו כמובן יכול ללכת לבקש עסקת טיעון.
אתה חושב שגדעון סער ובנט...
כי זה גם הרשעה.
וכל עסקה אבל תהיה שהוא פורש כמובן.
עסקת טיעון היא גם הרשעה.
גדעון סער ובנט, אתה חושב שהם יתמכו בעסקת טיעון, אולי כדי לרשת אותו בשאלה?
אני לא חושב שזה שאלה פוליטית. אני חושב שעסקת טיעון זה שאלה שבין היועץ המשפטי לממשלה ובין פרקליטיו של כל נאשם. אני לא חושב שיש פה עניין פוליטי.
כלומר, לא יהיה פה את העניין האווירה ציבורית, אם הציבור ירצה לראה עסקת טיעון כזה כדבר לגיטימי?
פה, בניגוד לעיכוב הליכים, שפה קשה מאוד להצביע על סבירותו, עם כל הנימוק זה עניין ציבורי, אני לא חושב שבגץ או עליון יתערב בפסילה של עסקת טיעון. אלא אם כן היא תהיה בלתי סבירה בעליל, ואם אני זוכר נכון, גם עסקת הטיעון של קצב, שהייתה בדיעבד בהשוואה לעונש שהוא קיבל בלתי סבירה בעליל בריבוע, לא התערבו בה. בסוף הוא דחה אותה. עכשיו, אני לא יודע איזה מין עסקת טיעון זאת תהיה. אני מניח שרוב המערכת הפוליטית, מתוך רצון לראות את נתניהו הולך, עם מסיבות של אופורטוניזם, אבל גם עם מסיבות שיגידו דאגה למדינה וכולי, יתמכו בזה, ובלו בשביל לא לשמוע את הסיפור הזה יותר.
אני רוצה לעבור איתך למישהו אחר, בני גנץ.
אני חושב שבני גנץ ייצג תקווה של הרבה מאוד אנשים, והוא גם בהחלט ברמה האישית עמד בהתקפות אישיות ובאתגרים מטורפים, והצליח לבנות כוח פוליטי מרשים. אני חושב שהייתה הנקודה שבה נפל הסיפור הייתה בבחירות של ספטמבר 19, לפני שנה וחצי, כאשר הגוש שלו ביבי היה לו 65, ולגוש ביבי הוא 55, זה פער גדול, שום עריקים לא סיכנו את זה. הפחד ללכת עם המשותפת, אז היה ליברמן היה בחזית של זה, מנע את החלפת השלטון, ומאז זה הלך והידרדר. כמובן שההחלטה ללכת לממשלה הייתה בגידה בבוחרים וטעות קשה מאוד של גנץ, אבל אחרי שאמרתי את זה, תראו, מצבו לא כל כך גרוע, למה? כי הוא, הרי אומר, הוא נגד ביבי, אבל הוא יושב איתו. עכשיו, אני כן רואה תרחיש ו...
שהוא עובר את אחוז החסימה,
ושהוא סוגר את ה-61 לנתניהו, למה? כי תשימו לב מה גנץ אומר, גנץ אומר, נכון, ביבי זה נורא, ביבי זה זוועה, ביבי זה מסוכן לישראל, אבל תראו, בגלל שאני שם, אין הרפתקאות צבאיות, אני שולט במשפטים, המשפט ממשיך, ובפיתוי שבין להיות שר ביטחון עם 4-5 מנדטים, עם אולי לא המעמד הפריטטי שיש להם, אבל עם כל מיני הבטחות כאלה ואחרות, מול להיות ראש סיעת אופוזיציה של 4-5 מנדטים, אני לא בטוח שהוא להגיד, אני אציל, אני אשמור, אני זה ואני זה, כי עובדה, נכון, אומרים לי, אבל ביבי פגע בו אישית, אבל גם אחרי שביבי פגע בו אישית, הוא הלך לממשלה שלו, והוא עדיין שם.
נכון.
פעם אחרונה שבדקתי, הוא שם. ויותר מזה, אני חושב שיש שם גם סימביוזה יפה ביניהם, שביבי מאוד עוזר לו בקמפיין, על ידי זה שהוא מנהל איתו קרבות צעקות, ומיד ממהרים להוציא את זה, ביבי רוצה שגנץ יעבור. הוא לא רוצה את מרץ, הוא רוצה את גנץ, כי מרץ לא שותפה שלו וגנץ כן.
ממש לפני סיום נעבור לעולם שלנו, אבל לא ממש לעולם שלנו, אלא איך שהעולם שלנו משפיע ומושפע מהפוליטיקה. הניו יורק טיימס הפך בחמש שנים האחרונות ממש כמעט להיות מונופול. העיתון נהיה עיתון עשיר, הכפיל את מספר העיתונאים שלו תוך חמש שנים. גם הפיננשל טיימס בכיוון הזה, הוושינגטון פוסט, מסגשג, ואני חושב שהארץ הוא המקבילה הישראלית. האם אתה חושב שגם אנחנו יכולים להגיע לשם?
קודם כל הייתי מבחין גם בניתוח של האמריקאים בין הוושינגטון פוסט שנשען על האיש שתלוי באיזה שעה בדקת הוא הכי עשיר או השני הכי עשיר בעולם.
לא, אני חושב שהתוצאות של הוושינגטון פוסט השתפרו משמעותית, גם בגלל, לא רק בגלל ג'ף בזוס, אלא גם בגלל
ש... אתה צודק, אבל אתה יודע, אתה ישן יותר בשקט כשיש לך את בזוס מאחוריך, מאשר אם אתה צריך כמו ניו יורק טיימס וכמו הארץ, אתה צריך כל בוקר לקום כן. ולמכור מנויים. תראה, השאלה, תראה, אני לא חושב שנהיה גדולים בעולם כמו ניו יורק טיימס. אני מניח שאתה שואל על ישראל. על
ישראל, בהחלט.
יכול להיות העיתון הכי גדול בישראל. תראה, השאלה פה תמיד במצב כזה, ואנחנו שונים מניו יורק טיימס וגם הפיננשל טיימס. אנחנו בהרבה דברים שאנחנו כותבים עליהם, לא רק בעמדות שהעיתון מבטא כמאמר מערכת או כמה שמו בשער וכו', אלא גם בתחום נושאי הכתיבה ומה בכלל אצלנו הסיפור ומה לא. אנחנו הרבה יותר בקצה מאשר הניו יורק טיימס בתוך העיתונות האמריקאית, או הפיננשל טיימס בתוך העיתונות, או האקונומיסט בתוך העיתונות הגלובלית. וכאן ישנה שאלה, האם אתה הולך לוותר על זהות כדי להגיע ליותר אנשים? ואז איפה אתה עושה את זה? האם אתה אומר, אוקיי, מעכשיו, עמדה פוליטית כזאת או אחרת, אני לא רוצה לשים כדי לא להרגיז. עכשיו, ממה שראיתי בישראל, כלי תקשורת שהתאמצו מאוד מאוד לא להרגיז, זה לא עשה להם טוב.
ממש לא.
הם לא מרוויחים מזה, הם בקריסה.
הם מפסידים, כולם מפסידים.
החוכמה היא לשמור על הזהות שלך, להתרחב, להגיע לקהלים בעיקר יותר צעירים, שהעולם העניין שלהם הוא אחר. הם מדברים על מיטו יותר מאשר על הבעיה הפלסטינית. זה לא אומר שצריך לשנות את העמדות בסוגיה הפלסטינית, אבל זה אומר שצריך לתת ביטוי לעוד נושאים.
הניו יורק טיימס הצליח להגיע לדברים האלה בלי לשנות את הערכים שלו ואת התרבות שלו.
אבל הניו יורק טיימס, טראמפ מאוד מאוד עזר לו, כי הוא מאוד התעסק איתו.
רגע, אני אגיע לזה. קודם כל, בשנים האחרונות הרחבנו מאוד את מנעד הדברים שאנחנו כותבים עליהם. בעיקר במהדורות הדיגיטליות, אבל גם בעיתון, במוסף, על אקלים, ועל משפחה, ועל פסיכולוגיה, ועל הורות, ועל סקס, ועל זוגיות, ועל הרבה דברים שפעם היו בארץ, לכל יותר באיזה פינה בצד. ואנחנו גדלים, השנה גדלנו במנויים, גם במדורת סוף שבוע, בוודאי בדיגיטל.
כמה הדיון של כן ביבי, לא ביבי, תרם לנסיקה של הארץ?
לא, רגע, וגם, אומנם לא הכפלנו את מספר העיתונאים, אבל לראשונה, מאז שאני עורך שזה כבר שנה עשירית, קיבלנו תקציב לפתח והוספנו תקנים של עיתונאים, דבר שבאמת הרבה שנים לא היה בארץ. אז אנחנו עוד לא ניו יורק טיימס, אבל מתקדמים בצעדים קטנים, אני מקווה, בדרך נכונה. אבל העניין של ביבי הוא שונה מטראמפ, משום שטראמפ יצר התקפה על התקשורת הזאת, ועל הערכים הרבה יותר בולטים שאנשים שם. והוא גם בא כאוטסיידר מוחלט. נתניהו הוא חלק מהממסד פה כבר הרבה שנים. למעט ישראל היום, שהוא באמת מתפקד כדף מסרים של נתניהו, התקשורת בישראל היא לא שחור ולבן עד כדי כך. כלומר, אנשים שלא מוצאים, שרוצים עיתון, או לקנות עיתון, או לצפות בערוץ שהוא לא פה נתניהו, יש להם עוד מקומות ללכת אליהם.
השאלה שלי היא, האם כל המשחק הזה של נתניהו נגד כלי התקשורת, וכל העיסוק הזה המטורף בתקשורת, זה קצת קרקס, כי אולי בעצם בעידן הנוכחי של הרשתות החברתיות, היכולת של כלי התקשורת המרכזיים, חמשת, ששת הערוצים והעיתונים והאתרים המרכזיים, באמת לעצב דעת קהל ולהשפיע על האלקטורט הולך ויורדת.
אני לא בטוח, משום שבסופו של דבר, הרשתות החברתיות הן עדיין יותר תיבת תהודה ומגבר, אבל בסוף, קחו את סיפור מיטו. התרדות מיניות לצערנו היו, ותקיפות מיניות היו לאורך ההיסטוריה. מה שיצר את הדיון, וברור שזה דיון שהרשתות החברות העצימו,
אבל זה התחיל מניו יורקר.
בדיוק, זה התחיל מתחקיר בעיתון. זה לא, עדיין הרשתות לא יודעות לייצר את נקודת ההתחלה של הסיפור.
רשתות לא מייצרות חדשות. מה שהן כן עושות, זה משואבות את תשומת הלב של הקהל למקום אחר. פעם, המקום העיקרי שבו אנשים צרכו אינפורמציה שלא הייתה בידור נטו, הייתה עיתונים ואתרים. והיום, אם אתה מסתכל על הדיאטה של בן אדם נורמלי, כמה הוא קורא הארץ ומסתכל בחדשות בטלוויזיה, וכמה הוא נמצא בפייסבוק ובטוויטר ובטיק טוק וכן הלאה, אני חושב שהנתח שלנו יורד.
אתה צודק, ולכן אני חושב שהתחרות היום שלנו, כאורחים, על הזמן של הגולשים, הקוראים, הצופים, המאזינים, אנחנו פה בפודקאסט, המשתמשים מאשר מול העורך והעורכת בעיתון המתחרה. וזה לכן משחק אחר לחלוטין. ולכן צריך להיות חלק מזה ולהבין מה מעניין אנשים שם. אז למשל, אצלנו בארץ אנחנו כותבים פחות על תוכניות ריאליטי. ואנחנו גם לא נתקלים בביקוש או בדרישה גבולה מהמקורות והקוראים שלנו לקרוא על ריאליטי ועל הפליטה מהאח הגדול וכו'. אבל כשנגמר משחקי הכס, היו פה, אני חושב, 8 או 10 אייטמים שונים של כל מיני אנשים, לא רק מבקרי הטלוויזיה, שהציעו סופים אלטרנטיביים, וכולם היו בצמרת טבלת הנקראות.
ענת, איך לסיים?
שאלה אחרונה לאלוף, ובינצח.
תראו, אני מתקשה מאוד מאוד לראות אדם אחר שיכול להרכיב ממשלה שהוא לא נתניהו, או לא נתניהו בראש ממשלת מעבר. כי גם נתניהו עדיין לא בנקודה שהוא מנצח בנוקאוט מוחלט ומקים ממשלה יציבה 4 שנים.
טוב, לפחות יש יציבות. אלוף בן, עורך הארץ, תודה רבה שבאת לאולפנינו, היה מעניין מאוד.
תודה, אלוף.
תודה לכם שהזמנתם.
טוב, גיא, אז בן אלוף בן שמאמין בנחישות של יאיר לפיד וביכולת ההישרדות שלו, למרב מיכאלי שבטוחה שאפשר להוביל בדרך, גם אם מפוצלת ועמוסת מאמורות, אני חושבת שיש מקום לתקווה, לכוחות חדשים שיעלו ולשינוי שפשוט חייב להגיע.
ענת, אני לא רוצה לתת תחזיות רגע לפני שאנחנו הולכים לקלפיות, אבל סיכויים לפי דעתי לא מבוטלים שנתניהו הוא זה שירכיב את הממשלה הקרובה. יש סיכוי טוב שגורל המערכת הפוליטית יהיה בסוף בידיים של רבקה פרידמן פלדמן, ראש ההרכב של השופטים במשפטו הפלילי של נתניהו, וכמובן בידיים של בגץ, שיצטרך להכריע בכל מקרה שהקואליציה החדשה תנסה, אם תנסה, למלט את נתניהו מהמשפט. עד כאן המרקרים להשבוע, מקוות שנהניתם, ואם נהניתם, תחזרו אלינו שבוע הבא, תירשמנה בבקשה בחנויות הפודקאסטים של אפל, גוגל וספוטיפיי. תודה לדן ברומר ואמיר פקטור, ותודה לחנת.
תודה גיא.